שלום. אתם נמצאים בתצפית אל גבעת הקרב, אתר גבורה בו נפלו למדהי לוחמים בדרכם להגיש עזרה ליישובי גוש עציון הנצור במלחמת השחרור. בחפתת בנובמבר 1947 התקבלה באום החלטה על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. מיד למחרת פתחו ערביי הארץ במלחמה כנגד היישוב היהודי והצליחו לחסום את קווי התחבורה ליישובים המבודדים. קשה במיוחד היה המצב בגוש עציון שמדרום לירושלים. בגוש היו ארבעה יישובים קטנים ומבודדים, וכל ניסיון להגיע אליהם עלה באבדות. ב-14 בינואר 1948 הותקף הגוש על ידי כוח ערבי גדול. הייתה זו ההתקפה המאורגנת הראשונה של כוח ערבי, והיא נעדפה בהצלחה על ידי המגינים. יחד עם זאת נותרו יישובי הגוש עם מחסור חמור בכוח אדם, ציוד רפואי ואמצעי לחימה. מיד באותו הלילה הוחלט לשלוח לגוש תגבורת לוחמים שתגיע אליו ברגל ותביא איתה את הציוד הצבאי החיוני ביותר. לשם כך רוכזה מחלקת האר, הובא 40 לוחמים מהפלמ"ח ומחיל השדה של ההגנה בפיקודו של הסמג"ד דני מס. דני היה מפקד עתיר ניסיון, פיקד על גוש עציון, ובתפקידו האחרון היה סגן מפקד כוח הפלמ"ח במחוז ירושלים. המחלקה הייתה מורכבת מפסיפס אנושי יחיד במינו, וכללה סטודנטים מצטיינים, קיבוצניקים, מושבניקים, ירושלמים, עולים חדשים, אומנים, צעירים וכמה ותיקים. בשעת לילה מאוחרת יצאה המחלקה מירושלים דרומה אל גוש עציון. מחסום דרכים שלא היה מוכר לכוח, חייב שינוי במסלול וגרם לקשיי ניווט. אירוע זה ושעת היציאה המאוחרת הביאו להחלטה לשוב לבסיס. הלחץ מכיוון גוש עציון נמשך. במטה ההגנה בירושלים התקבל מברק בנוסח זה:
שלחו את האמבולנס, אחרת ימותו הפצועים קשה.
לאחר יום התארגנות שונתה תוכנית הפעולה והכוח הגיע ברכב למושבה הרטוב הסמוכה לבית שמש של היום. באותה תקופה עדיין שלטו הבריטים בארץ והיה צורך להסתיר את כלי הנשק מפניהם. לכך נשלח הנשק בנפרד כשהוא מוסתר בתוך רכב נוטרים. הרכב הגיע באיחור רב ושעת היציאה התאחרה עוד יותר. מפקד הרטוב רפאל בן ארויה חשש שהמחלקה לא תוכל להשלים את מסעה לגוש עציון בחסות החשיכה, וניסה לשכנע את מפקד הכוח לדחות את היציאה ליום שלמחרת. אבל הנחישות של דני מס ושל הלוחמים, והחשש לגורל הגוש, הביאו להחלטה להגיע לגוש באותו לילה ויהי מה. בשעה 11 בלילה יצא הכוח למסע לאורך 28 קילומטרים, כשהוא עמוס בציוד רב, נשק, תחמושת, ציוד רפואי וחומרי חבלה. המחלקה נעה באזור בית שמש של היום, ושם נקע אחד הלוחמים את רגלו, והיה צורך להחזירו לנקודת היציאה בליווי שני לוחמים נוספים. שאר הלוחמים, 35 במספר, המשיכו בדרכם. למחרת בבוקר התברר שהמחלקה לא הגיעה אל היעד. לאחר כיומיים של חיפושים נרחבים התקבלה הידיעה הנוראה. 35 גופות הלוחמים נמצאו בין הכפרים צוריף וג'אבה. על אשר קרה באותו לילה אנו יודעים מתוך תחקירים שנערכו במהלך השנים. נראה שהלוחמים חצו את עמק האלה ופנו מזרחה בנחל גדור, סמוך למושב נמבן מיכאל של היום. מכאן המשיכו לכיוון גוש עציון בנתיב העובר בין הכפרים צוריף וג'אבה. עם מורישון סמוך לצוריף נתקלו ככל הנראה ברועה זקן שחזר ממראה לילה ובשתי נשים ערביות שיצאו לקושש זרדים עם שחר. אלה הזיקו את כפרי הסביבה ובהם מאות לוחמים חמושים ומאומנים שהיו בבסיס האימונים בכפר צוריף. תחת אש פנתה המחלקה צפונה אל נחל עציונה בנתיב העובר סמוך לנקודה בה אתם נמצאים. בהמשך טיפסו הלוחמים על הגבעה מולנו, תוך שהם נושאים איתם את המתים והפצועים. הגבעה קיבלה את השם גבעת הקרב, ומאוחר יותר קיבלה באופן רשמי את השם גבעת הלמדי. שם התבצרו להגנה היקפית. דווקא בראש הגבעה נחשפו הלוחמים לאש של כוחות ערביים שהגיעו מצפון ותפסו עמדות שולטות על הגבעות הסמוכות. קרב הגבורה נמשך עד שעות אחר הצהריים המאוחרות. התחמושת אזלה והלוחמים המעטים שנותרו לא הצליחו לבלום בידיים ריקות את הסתערות הערבים. כל 35 הלוחמים נהרגו בקרב. כאשר נמצאו הגופות, התברר שהן הופשטו, וחלקן עבר התעללות קשה. למדהי הלוחמים הובאו לקבורה בכפר עציון. דוד בן גוריון כתב על הלמדהי כך:
אינני יודע אם הייתה בצהל או באיזה צבא שהוא בעולם, מחלקה שריכזה בתוכה יותר תפארת אדם וגבורת תום ואושר נפשי ממחלקה זו שתעמוד לעד בתולדות עמנו בשם הלמדהי.
4 חודשים לאחר נפילתם, יום לפני הקמת מדינת ישראל, נפל גוש עציון. לאחר מלחמת העצמאות הובאו חללי גוש עציון ובהם הלמדהי למנוחת עולמים בבית הקברות הצבאי בהר הרצל. במלחמת ששת הימים בשנת 1967 שחרר צהל את גוש עציון. מאז הוקמו באזור עשרות יישובים יהודיים והאזור כולו משגשג ופורח.